לפני שאנחנו נשב לישיבת מדיטציה ביחד, אני רוצה לומר כמה מילים על מדיטציה, על שני היבטים, שני היבטים מאוד מאוד מרכזיים של התרגול, שכולנו בעצם מכירים אותם מתוך ההתנסות שלנו בתרגול, בעצם מכירים אותם מתוך ההתנסות שלנו בלהיות בני אדם, בלהיות חיים. ואני מתכוון למה שבשפה הפאלי, בשפה המסורתית שבה נכתבו הדרשות של הבודה, נקרא סמאדי וסאטי. ומן הסתם אני תכף אנסה קצת להרחיב בקשר למונחים האלה. באופן הכי כללי והכי עקרוני, מתרגמים אותם אולי לסמאדי, לריכוז, וסאטי לקשב. כלומר, אם תרצו, אנחנו פה בעניינים של קשב וריכוז. אולי כבר באיזשהו מקום הבודה לפני כמעט 2600 שנה אמר לכולנו, חבר'ה, לכולם יש בעיות של קשב וריכוז. אבל הוא לא הלך ישר על רטלין. סמאדי, האיכות, מה שאנחנו מתרגמים לריכוז, אפשר לתרגם את זה לריכוז, אפשר לתרגם את זה למיקוד, ואפשר גם בו בזמן לתרגם את זה לרוגע. המילה הקלאסית שבה מדברים על מדיטציות כאלה שנובעת מאותו שורש, שמתה, סמתה, המשמעות הרגילה שלה היא רוגע. ובו בזמן, בתוך התהליך המדיטטיבי, אנחנו מדברים בעצם על מדיטציה שיש בה איזושהי איכות של ריכוז, של התמקדות. הדרך שבה הדגשנו את התרגול של המדיטציה, בעיקר בימים הראשונים, עם העבודה עם הנשימה, הבחירה באובייקט אחד, ושוב ושוב החזרה אליו וההתמקדות בו, מדגישה בעצם את המקום הזה. עכשיו, למה בעצם קוראים לאותו דבר, ובעצם במילים שהם לאו דווקא הולכות לנו ביחד, ריכוז ומיקוד מצד אחד, ורוגע? והסיבה היא בעצם שמה שהמדיטציה הזאת מצביעה היא שכשאנחנו מתמקדים במשהו ושווים ומתמקדים בו, ולאט לאט גם יותר ויותר נשארים איתו באמצעות זה שאנחנו גם מניחים לדברים האחרים, נוצרת בעצם בחוויה שלנו מקום שיש פה יותר רוגע, תודעה נרגעת, היא פחות תנועתית, היא פחות תגובתית. כשאנחנו מדברים בעצם על ריכוז, אנחנו מדברים בעצם על איכות שמוכרת לכולנו מאוד. להיות בן אדם ער, בין השאר, זה הרבה מאוד להפעיל את האיכות הזאת של ריכוז. ממש ברגע הזה, כאשר אתם יושבים ומקשיבים עם הכוונה להקשיב למה שאני אומר, אתם שווים ומרכזים את תשומת הלב שלכם אל המילים, אל הרעיונות שאני מביע. יותר מכך, אפילו כאשר אתם מסתכלים בעצם לעברי, אתם בוחרים להסתכל על הצורה הזאת, על הצורה והצבעים המתנועים האלה. העיניים לא הולכות אל כל מה שנמצא מסביב, אלא בוחרות לוותר על מה שמסביב ולהתרכז במשהו מסוים. כרגע אולי בדיבור שלי או בדמות שלי, הרי זה איכות שבעצם כל זמן שאנחנו ערים, אנחנו שוב ושוב משתמשים בה. בעצם כאשר אנחנו מדברים על ריכוז, אנחנו לא יכולים לדבר על ריכוז בלי לדבר על קשב. העניין הוא שלדבר על קשב, סאטי, מיינדפולנס, מודעות קשובה, ערנות, תשומת לב, כל המילים האלה אנחנו מדברים על, על האיכות הזאת, איכות שקצת, קצת, קצת יותר מאתגר לנסות לדבר עליה, לנסות להצביע עליה. מובן שהיא כל כך כל כך מובנת לנו, זה כמו לנסות לדבר על, להסתכל על, על דשות העיניים, משהו שהוא כל כך כל כך קרוב לנו. בעצם גם כשאנחנו מנסים, כשאנחנו מתכוונים להתרכז, אנחנו שוב ושוב משתמשים באיכות של הקשב, ברגע שבו אתם שמים לב למשל שהצלילים של האווירון לקח את ההקשבה שלכם ואתם עסוקים בלשמוע אותו ואתם לא שומעים את צלילי הקול שלי, יש קשב. הכוונה היא להתרכז במילים שאני אומר כרגע, אבל יש תשומת לב למשהו אחר שמתרחש בהכרה. כל פעם שהדעת שלנו מוסחת, אנחנו נעשים ערניים לכך. זאת היא בעצם האיכות הזאת של הקשב. כאשר אנחנו מדברים על מדיטציה, את האיכויות האלה, גם של ריכוז וגם של קשב, אפשר לפתח ולטפח לרמות ועוצמות הרבה 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 יותר גדולות ממה שאנחנו רגילים אליהם בשימוש היומיומי שלנו. אפילו אם אנחנו משתמשים באיכות של ריכוז, ורובנו משתמשים בהרבה מאוד אנרגיה של ריכוז, בשביל לקרוא, בשביל לבצע כל מיני פעולות, בשביל ללמוד, ובו בזמן האיכות הזאת יכולה להיות הרבה הרבה יותר מעודנת. וכך גם האיכות של קשב או ערנות או תשומת לב. בתוך הקונטקסט של מדיטציה אפשר לשלב את האיכויות האלה בכל מיני צורות ולפתח אותם בכל מיני צורות. ישנה דרכים שבהם מושם דגש מאוד מאוד גדול על הפיתוח של הריכוז. דרך שבהם הרמה, העוצמה שבה אנחנו מתרגלים את התרגול עם הפיתוח של הריכוז החד נקודתי מקבל דגש מאוד 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 גדול. יש מקומות שאפשר לעשות ריטריטים שלמים שזה כל מה שעושים שם. במקומות כאלה יש גם הרבה יותר דגש מאשר ניתן כאן בתוך הקונטקסט של הריטריט הזה על השקט מסביב. המטרה היא ליצור סביבה שבה יש כמעט סטרילית מהסחות דעת, ובתוך העבודה הפנימית שלנו עובדים בצורה מאוד 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 חזקה על הפיתוח של האיכות של הריכוז. האיכות של הריכוז יחד איתה, כמו שאמרתי קודם, חושפת בפנינו כל מיני שכבות של, של רוגע. רוגע יותר ויותר מעודן. שמחה, עושר, אקסטזה, כל מיני מצבי תודעה מאוד מעודנים, שכאשר האיכות של הרוגע והמיקוד, שוב, זה שני צדדים של אותו מטבע, מתפתחים, אנחנו מאוד מאוד חווים מהם. הבודה, שאני לא אכנס עכשיו לכל הסיפור שלו, אבל כאשר הוא יצא באיזשהו שלב בחייו, נפתח בו איזושהי קריאה למסע רוחני, והוא יצא למסע רוחני, הוא כך מספרות האגדות, מספרות סיפורים, מספרים הכתבים, הוא הפך למאסטר בכל מיני מיומנויות מדיטטיביות שהיו מאוד מקובלות בזמנו, שבהם הוא שם הרבה מאוד דגש על הפיתוח של הריכוז. והכתבים אפילו מספרים על שני מורים מאוד מאוד נחשבים בני זמנו, שהוא היה תלמיד שלהם והזמינו אותו ללמד יחד איתם. והוא לשניהם אמר, לא, אני לא רוצה ללמד את זה. זה לא מה שאני מחפש. העניין העניין שלי, והבודה אומר את זה כמה פעמים בתוך המקום שלו, העניין שלי הוא דוקה והקץ לדוקה, הסוף של הדוקה. דוקה זה אי נחת או סבל, כמו שמתרגמים את זה לעתים יותר נפוצות. התופעה הכל כך נפוצה הזאת בחיים של בן אדם, בחיים של יצור חי, הפענוח של התופעה הזאת וההליכה דרכה אל מקום של הסוף שלה, זה מה שמעניין אותי. אז רגע, למה המיומנויות האלה לא נתנו לו את מה שהוא חיפש? מבחינת הדרך הזאת, מבחינת מה שמלומד כאן, אין כאן איזשהו מקום לכניסה לאיזשהו מצב, נשגב ככל שהוא יהיה, מעודן ככל שהוא יהיה, כי כל המצבים, כמו שאנחנו חוזרים ואומרים כאן, הם בני חלוף. נכון שמצבים מסוימים יכול להיות להם אימפקט מסוים מאוד מאוד משמעותי, אבל עדיין זה לא העניין. הראייה בתוך הדרך הזאת, אנחנו עובדים כמו שעבדנו בעיקר, שהייתה גם אולי יותר תחושה של עבודה בימים הראשונים של הריטריט, על איזשהו פיתוח של איכות של מיקוד והשקטה, כדי להפוך, לעשות את המיינד יותר, אני אוהב את המילה באנגלית, serviceable. התגובתיות, התזזתיות הרגילה של המיינד לא מאפשרת לראות, להסתכל. זה כמו אם נבקש להסתכל בתוך כוס של מים, וכל הזמן נערבב אותם. כל הזמן נערבב את המים. ואז כל מה שישנו בתוך המים, נגיד יש בתוך המים חול, הוא כל הזמן יעלה ויתערבב, ולא נוכל לראות. אבל אנחנו בעצם קודם כל מבקשים להביא איזושהי איכות של השקטה, של הצללה, שמאפשרת לראות עמוק יותר. וזאת היא בעצם החלק הראשוני של הטיפוח של הריכוז. פה בזמן, ואני אומר את זה שוב, כי זה נורא חשוב לומר, הריטריט הזה אין לו איזושהי מטרה להביא את הריכוז לאיזושהי דרגה נשגבת, או לחוות, כמו שיצא לנו להגיד לכמה ממכם, בשיחות או במפגשים, מבחינת התרגול, מבחינת הפיתוח של חוכמה, מבחינת האפשרות לפתח אהבה, אין באמת הבדל אם מה שאנחנו חווים עכשיו הוא נעים או לא נעים. לא משנה מה התוכן, מה החוויה. מתוך כל מה שקורה, יש את האפשרות ללמוד. יש בזה משהו מאוד מאוד טריקי, כי כל אחד מאיתנו, במידה זאת או אחרת, בתוך קונטקסט כזה, של ריטריט, של שקט ושל מדיטציה, חווה משהו מהטעם של חוויות מעודנות שכאלה, והרבה מאוד פעמים עולה בפנים התחושה, כן, זה מה שאני רוצה. הנה המדיטציה מתחילה לקרות. וואי, יכול להיות שאני מואר? הרגעים המעודנים האלה מאוד 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 מפתים אותנו. יש להם איזשהו ניחוח מאוד 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 מושך. עכשיו, אין עם זה שום בעיה, זה לגמרי בסדר כשאנחנו חווים חוויות שכאלה. מעבר לזה, התודעה המעודנת מאפשרת לנו לראות בצורה יותר מעודנת. יש בהחלט ערך להתפתחות של הריכוז. בו בזמן החוויות, ההרגשה שנלוות אליו, היא לא מה שאנחנו מנסים להשיג אותו, זה בסך הכל עוד דבר שאנחנו נאחזים בו. Fair enough, חייבים להודות, humanly enough, זה מה שקורה לנו. זה מופיע בנו ואנחנו נאחזים, אנחנו משתוקקים לשחזר את החוויות האלה. האיכות של ערנות, של מודעות קשובה, של מיינדפולנס, מנסה יותר להצביע בעצם על הידיעה הערומה, הידיעה היחפה, הפשוטה, של מה שקורה עכשיו. מה שקורה עכשיו, אפילו לפני שאנחנו נאחזים בחוויית העכשיו דרך לתת לשם. או מושג. בכל רגע של חוויה, יש בתוך ההכרה, בתוך המודעות לחוויה, ידיעה של החוויה. ידיעה שהיא עוד אפילו לפני שם או מושג. כי איזה שמיעה, חוויה ויזואלית. אחד הדברים שלפעמים בשלב הזה של הריטריט אפשר יותר ויותר לשים לב אליו. שבעצם יש לנו כמעט כל שעות העירות שלנו חוויה של ראייה. חוויה ויזואלית. צבעים שמרצדים מול העיניים. צורות. כל כך מהר הם גם הופכים למושגים, לדברים, לצורה. בן אדם. שם. אבל הגראונד זירו הזה של הידיעה היחפה, כמו שישנה אצל, אני חושב שאנחנו מרגישים את זה נורא חזק, ובגלל זה אנחנו נורא אוהבים את המגע הזה עם תינוקות בני יומם. כשהם מסתכלים עלינו, ואפילו המבט לא יכול להתמקד, הם עוד לא רואים אותנו בתור משהו. אבל הם משתאים ל... חיות הזאת של החיים. כאן כבר זה המיינדפולנס. הערנות, תשומת הלב. במילה סאטי, המילה בשפה הפאלי, שבה אותה מתורגמת לאנגלית למיינדפולנס, שאגב מיינדפולנס באנגלית זה מילה מלאכותית משהו. זה מילה שקיימת בשפה האנגלית עוד הרבה לפני כן, אבל היא לא בדיוק מדברת על זה. אני לא לחלוטין יודע בדיוק להגיד את ההבחנות, אני לא דובר אנגלית כשפת אם, אבל בעשרות שנים האחרונות כשאימצו את המילה מיינדפולנס יותר ויותר אל המקום של סאטי, והיום אפילו בדיבור השגור מתכוונים למיינדפולנס בתרגום בעצם של הסאטי מהפאלי. חשוב גם לזכור עם זה שהמיינדפולנס חסר בו, הזכרנו כאן כמה פעמים שבשפה הפאלי, צ'יטה, מה שאנחנו מתרגמים למיינד זה מיינד הארט. כלומר, באיזשהו מקום זה יותר מיינד הארטפולנס. ואולי באיזשהו אופן יש משהו מאוד יפה בעברית. תשומת לב. אנחנו לא רגילים כל כך לחשוב על זה, גם להרבה מאיתנו יש זיכרונות די טראומטיים מהכיתה שפתאום המורה אמרה, ערן, שים לב! ויש ישר את הדריכות הזאת של הריכוז. ונכון, שימו לב למה שאני אומר עכשיו. יש בתשומת לב איזושהי איכות שיש בה איזשהו ריכוז, איזשהו התכוונות לדעת, להבחין. אבל יש בה גם במילה, גם לב. בשפה הפאלי המילה סאטי היא באה מהשורש בעצם הכוונה השגורה שלה היא לזכור. אנחנו כמו נזכרים, לא מחפשים פה איזשהו משהו חדש. זה לא שאנחנו מגלים פה איזשהו משהו שלא ידענו אותו אף פעם. אנחנו כמו, סליחה, הרבה פעמים אנשים משתמשים בשיחות, בקבוצות, במין תחושה כזאת של כמו לחזור הביתה. למשהו נורא מוכר, נורא ידוע. הפשטות של הרגע הזה, עוד לפני כל ה-problemlessness, אנחנו כל כך רגילים להכניס אליו. בשלב הזה של הריטריט, כאשר יש בנו יותר ויותר תחושה של נוכחות, וחשוב להדגיש את התחושה הזאת, את המילים האלה, נוכחות, תחושה של נוכחות. זה משהו שאנחנו יכולים לדעת אותו באופן מאוד אינטואיטיבי עם עצמנו. אין לזה איזה שהם יארדסטיקים או הסברים או מטרות, זה מה שמצביע על זה. אנחנו פשוט יודעים עם עצמנו. בהרגשה הגופנית, בהרגשה של ההכרה, כשישנה תחושה של נוכחות, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו פשוט להיות ערניים למה שישנו. הנטייה התגובתית של התודעה מעט נחלשת, ואז במקום לפעול האוטומט הזה שפועל, רגע, מה זה, נעים, לא נעים, טה, 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 וזה קורה כל כך מהר שאנחנו בדרך כלל אפילו לא שמים לב לזה, קצת נרגע. ואז גם אם מה שעולה זה הנשימה הכבדה של השכן שלי, זה פתאום לא דווקא, אוף, הוא עוד פעם נושם ככה, אלא זה עולם שלם של צלילים. אולי עוד לפני שאנחנו קוראים להם רעש, שכבר אנחנו אומרים רעש, מה אנחנו אומרים? צליל? הוא לא נעים. אולי עוד לפני שאני קורא לו השמיעה של הנשימה של השכן. בו בזמן, אני אומר משהו לפני כן. אנחנו יכולים מאוד להרשות לעצמנו להעיז ולחקור כל דבר עם עיניים ככה פתוחות. כל דבר בתוך החוויה שלנו. גם אם עולה הלך רוח מאתגר, הלך רוח שנראה לנו כמחסום של המדיטציה. אני לא יכול לעשות מדיטציה עכשיו, אני צריך להיפטר מזה. סלידה מאוד חזקה ממשהו שעולה עכשיו. ספק, תחושה של הרפול והסתגרות. לא לקנות את זה שזה מי שאני עכשיו. זה ה-state of mind העכשווי. משהו יכול לדעת את זה בבהירות רבה מאוד. העניין שלנו בעצם עם המיינדפולנס הוא פחות ופחות באובייקטים, לא משנה אם האובייקטים הם מה שאנחנו קוראים לו בחוץ, מראות, צלילים, תחושות, תחושות זה כבר טריקי, זה כבר בפנים או בחוץ, זה כבר לא לגמרי ברור, אבל לא משנה איפה בעולם הקונספטים אנחנו שמים את הקו, או אם מה שעולה בנו הוא עולה מבפנים. זיכרונות, פנטזיות, שיפוטים. העניין שלנו הוא פחות באובייקט. שוב, לא משנה אם זה אובייקט מבחוץ או אובייקט מבפנים, אלא בתודעה שחווה את האובייקט. בהכרה שמכירה את האובייקט. בידיעה של הרגע החי הזה. אולי אפילו לרגעים, האובייקט שעולה, ויש משהו שערני אליו, זה תחושת האני. התחושה שזה אני שחווה את זה. אני ששומע את הצליל. אני שחושב את המחשבה. ככל שהתחושה שלנו, היא תחושה של נוכחות. היא תחושה שהחיים נפתחים בלי איזושהי תזזיתיות, בלי צורך להגיב אל הדברים, ולא משנה מה הטעם של החוויה, והטעמים של החוויות, כמו הטעמים של האוכל בזמן הריטריט, יכולים להיות יותר ויותר עמוקים, גם לכיוון של תחושות של עושר ורוגע, וגם לכיוון של עצבות מאוד עמוקה. או רגשות קשים אחרים, לא משנה מה הטעם שלהם. גם אם עולה מבפנים ההרגל לחפש איזושהי חוויה נעימה יותר, מדיטציה זה בטח צריך להיות נעים. להעיז להיות קשוב לכל דבר. אבל יחד עם זאת, אם אנחנו מבחינים ברגעים שבהם אנחנו מבחינים, שמשהו מתוך החוויה כמו אתגר, את המערכת בצורה כזאת שתחושת הנוכחות כמו נלקחה, זה זמן להשתמש במיומנות של המיקוד, של העוגן שלנו, של לחזור חזרה, אל הנשימה, אל הגוף, לאגון באמצעות המיקוד והריכוז. ולתת לשתי האיכויות האלה, שאפשר, ואני מנסה במילים האלה, להבחין ביניהן. אבל הן לא באמת שני דברים נפרדים. לתת לשתי האיכויות האלה לרקוד, להתכתב אחת עם השנייה. ולאט לאט לטפח ולפתח את המיומנות יותר ויותר, איך עם מינימום של תחושת עשייה, לתת להן להתכתב בתוך מה שאנחנו קוראים לו המדיטציה שלנו. עכשיו בואו נסתדר בתנוחת ישיבה. ויכול להיות שבמהלך המדיטציה הזאת יעלו גם כמה צלילים. לא לגמרי כיוונו את זה, אז יכול להיות שאם זה יקרה, זה יתחיל גם באיזשהו ווליום מאוד חזק. אז...
Sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Now you're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
I really like to live inside.
thank you for those items that you sent me. The monkey and the plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Now remember me. I used to live for music. Remember me. I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling. Like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two. Everybody knows. Deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows.
the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Oh, everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes.
תודה ללנרד כהן ולקריסטופר שהזכיר היום בסשן של השאלות והתשובות את המשורר והמוזיקאי והזמר הכל כך אהוב הזה, שהוא אגב גם מתרגל דרמה של הרבה הרבה מאוד שנים, נזיר זן במשך שנה ותלמיד של רמש של הדווייטה בהודו.